הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, בחר וקליינבוים, כי הגיע הזמן לדעת יותר על משפט מסחרי. בהגשת עורך הדין דניאל בחר ועורך הדין גיא קליינבוים.
שלום לכל המאזינות ומאזינים שלנו, שוב כאן אנחנו בפודקאסט המשפטי שלנו, עורך דין גיא קליינבוים ודניאל בחר. באנו לתת לכם כלים, לכל היזמיות ויזמים, כלים משפטיים פרקטיים מהניסיון שלנו, ממקרים שקרו באולמות בתי המשפט ומחוץ לה, כדי לתת לכם כלים מעשיים שתוכלו להשתמש בהם.
מה קורה דניאל?
מה המצב גיא?
בסדר, התגעגעתי אליך, אתה יודע את זה?
אני לא כל כך
אני באמת. כל פעם שאני פה, זה אחרי תקופה ארוכה, לא רואה אותך הרבה זמן, אני מבין שאתה פחות מתגעגע אליי, אבל אני יותר רגשי ממך.
אני אוהב את המרחק, זה בסדר, אני אוהב את המרחק.
כן, תספר לי על זה, גם אשתי אומרת את זה, בעיות הזמנים שאני פה.
אתה לא כבר בעיה שלך, זה...
תשמע, קטע מוזר קרה לי היום, אני נחתתי לפני כמה שעות, זה כאילו הם יודעים שאני פה. איך שאני נוחת, כל מה שקשור לישראל, אס-אמסים וזה, בום, נופל עליי. וקיבלתי מייל. אתה יודע, אתה מכיר את העסקה הזו שקניתי שם דירה?
בוודאי.
אז נזכרו בי, אחרי הרבה זמן.
נזכר עובדים שייצג אותך, אבל...
זה אתה, זה אותך, אני צריך להפעיל אחריות מקצועית, אה? טוב, אז הם פנו אליי, ואתה יודע... אני מקבל מהם רשימה של תשלומים שצריך לבצע, אחרי הצמדות, אחרי זה. מה הולך פה? איזה שיגעון. חלום רק הולך ומתרחק. מה הסיפור?
את האמת, באמת העלית פה נקודה מהמקרה הפרטי שלך, שבעצם אנחנו נדבר עליו במקרה שלנו היום בפרק, האם בעצם החלום לרכישת דירה באמת כבר קיים? האם הוא מתרחק? האם הוא מתקרב? הרי בעצם, גיא, אנחנו יודעים כבר שנים שיש באזוורד מאוד גדול, מחירי הדירות רק עולים, שום דבר לא יורד, לא ניתן לקנות דירות, יש עלייה בלתי פוסקת, מאלף סיבות, סבבי מלחמה, מלחמת חרבות ברזל שהייתה פה, השביעי לאוקטובר.
הייתה? רגע, זהו, נגמר.
לא, אנחנו עכשיו בעיצומה.
אני יודע.
אנחנו בעיצומה. עליות ריבית, בקיצור, יש חוסר ודאות טוטלי בשוק הנדלן, אבל זה לא יום אחד, זה כבר שנים. ובעצם...
אבל כל הזמן מדברים על כל מיני פתרונות, מדברים על שחרור קרקעות, מדברים על פתיחה של חסמים בירוקרטיים, למרות שאתה יודע, בישראל זה שם קוד של אני סתם בלבל את ה... לא רוצה להגיד את מה. מה, עובדים זרים וכו', עכשיו עם המלחמה בכלל זה גם הופך להיות לא רלוונטי, אבל... מה ההזדמנויות? מה אפשר לעשות כדי ש...
אני בכלל בגישה קצת שונה. נכון, עליית המחירים עולים. והנדלן לזוגות צעירים ובכלל, שעם סדירה הראשונה שלהם מתרחק. אבל, כמו בכל דבר, ודיברנו על זה הרבה בפרקים הקודמים, בכל מיני נושאים, הזדמנויות תמיד קיימות. וגם בנדלן, צריך לדעת איך לחפש אותם. צריך לדעת איזה הזדמנויות קיימות, איך מוצאים אותם. יש לא מעט כלים שצריך לעשות כדי לחפש את הזדמנויות האלה.
אז אולי תחכים אותנו, תן לנו איזה הזדמנויות, איזה אפשרויות יש, איזה חלופות יש לאנשים.
יש לא מעט חלופות, אוקיי? חלופה ראשונה, ואנחנו נותן פה גם כמה דוגמאות, אני אתן לך כמה דוגמאות. גם מהיום-יום. חלופה ראשונה שיש, כולם מכירים אותה ולא מבינים גם את המשמעות, זה מימון בנקאי. מימון בנקאי או מימון חוץ-בנקאי. מימון בנקאי או מימון חוץ-בנקאי, כולם יודעים, אני רוצה לקנות דירה, אני הולך לקבל משכנתה. נשמע מאוד פשוט, מאוד קל, מאוד קליל, אבל יש בזה הרבה מאחוריו. ותכף ניגע בזה. דבר נוסף, זה הנחות של קבלנים. יש כל מיני מבצעים והנחות, 90-10, 80-20.
עד לספרד אני רואה את זה בפרסומים.
קיבוע מחירים, מימון של מדד תשומות הבנייה, באמת, אני חייב להגיד שיזמים וקבלנים מאוד מאוד יצירתיים, זה הרבה כלי שיווק, אבל גם כאן אנחנו מפרט. כלי נוסף שכדאי מאוד לשים לב, זה כל הנושא של הורדת ריביות, או קיבוע של הריביות. עד לא מזמן הריביות עלו, פתאום עכשיו נעצרו, כבר רבעון שלישי רביעי שהריבית לא ירדה, אבל גם לא עלתה. כנראה יש פה סימון מסוים של בנק ישראל, וזה גם עוד נקודה...
אין להם ברירה, תכף טראמפ ידחוף את כל העולם לכיוון של ירידות ריבית.
ברור. ויש עוד כמה נקודות, נקודה נוספת זה למשל רכישה בפריפריות. כולם מסתכלים, רוצים ללכת, כמו שבארצות הברית נקרא בתפוח גדול, כולם רוצים לקנות באזור תל אביב. אוקיי, אבל יש מסביב. היום, עם זמני הנסיעה, יכול להיות שגם תחבורה ציבורית, אז הזמנים מתקצרים. ומה לעשות? אם מישהו רוצה דירה, יכול למצוא את זה במרחק 30 דקות, 40 דקות, ואפילו שעה נסיעה מאזור המרכז.
עם הפקקים האלה?
עדיף. לפעמים הפקקים בתוך הערים הגדולות, הם הרבה יותר גדולים מהגעה מהערים בחוץ. אבל זה עוד נקודה, שמישהו בא לקנות דירה, אם אתה מסתכל נכון ובוחר אזור פריפריה, אתה יכול להוזיל את המחיר. ויש דבר חדש, כמו בכל דבר, שנקרא פריסלים. או איך אני אקרא לזה? פרה-פריסלים.
פרה-פריסלים.
כן. זאת אומרת... יותר
מיני פיים במשפט אחד.
אנחנו גם נפרט לגבי הנקודה הזאת, וכמו שכולם מכירים, יש גם דבר שנקרא התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, גם בז שנמצא בשנים האחרונות, ועוד שתי נקודות אחרונות, שכדאי לשים לב אליהם, זה קבוצות רכישה. ש... אולי מה שנקרא...
קצת נעלם מהעולם, לא?
נעלם מהעולם,
זה שם לא כל כך טוב בגלל כל מיני אירועים.
נכון, אבל עדיין קיים. והנקודה האחרונה זה רכישות מכינוסי נכסים ומכל מיני זבונות.
זה מעניין.
נכון.
טוב, אז אתה בעצם מציג פה הרבה מאוד חלופות, הרבה מאוד אפשרויות. אנחנו מכירים את הדוגמה שנתת של מימון בנקאי. איך בעצם המימון הבנקאי יכול לסייע לרוכשי דירות בישראל? להשיג את המטרה.
היום, מאחר ודירה, זה בעצם הרכישה המרכזית שכל זוג, בן אדם קונה, הרכישה המרכזית שהוא עושה, זה דירה, זה בדרך כלל מיליונים. אז המימון בנקאי הוא הכלי המרכזי, כי מה לעשות? לא לכולם יש את ההון העצמי הנדרש, לא כולם מגיעים המקום שהם לא צריכים מימון בנקאי, הרוב הגדול צריכים אימון בנקאי. וכשהמחירים מאוד גבוהים, אז הבנקים מציעים כל מיני סוגים של משכנתאות, עם ריביות משתנות, ריביות קבועות, גמישות בהחזרים חודשיים. רק עכשיו בתקופת המלחמה, הבנקים נתנו אפשרות לדחות את הקרנות, וגם את ההחזר על הריבית, לתקופה של 12 חודשים. זה לא דבר...
מה זה אומר?
זה אומר שהרבה אנשי מילואים, או בכלל אנשים שלא יכלו לעמוד בתשלומים, כי התקופה הזאת היו במילואים, כי לא הייתה עבודה.
חל"ת,
לא משנה, כל אחד מסיבותיו הוא, אוקיי, היה באזור הצפון, באזור לחימה, הבנקים נתנו את האפשרות לבוא ולדחות, דבר שבשוטף לא כל כך אפשרי, ואם אפשרי לזמן מוגבל של 3 חודשים, מנסיבות ספציפיות, הבנקים באו והבינו, הבינו שלא תהיה להם ברירה.
סוף סוף הם מבינים משהו.
כן, נכון. אז בסופו של דבר, הנקודה המרכזית במימון בנקאי, זה נושא, תחום חדש שנוצר, וכדאי מאוד לשים לב אליו, וזה יצא מאוד חזקה וטובה למי שרוצה לקנות דירה, יועצי משכנתאות. יועצי משכנתאות,
מסכים איתך מאוד חשוב, יש לי חבר טוב, שנותן המון המון, הלקוחות שלו.
אנחנו בכלל, בכל הפודקאסטים שלנו, תמיד אנחנו ממליצים להשתמש בעלי מקצוע. עורכי דין, מתווכים, אנשים שמבינים בתחומים שלהם, כדי לקצר זמן, ידע זה כוח. ויועצי משכנתאות, יש הבדל משמעותי שאתה רוצה לקנות את הדירה, ואתה בא למסע ומתן, זה לא שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי. אבל כשאתה בא למסע ומתן, מול בנק אחד, שניים, שלושה, ואתה רוצה לקחת משכנתה, כוח המיקוח שלך הוא לא כמו יועץ משכנתאות, שיודע איפה המגבלות של הבנקים, ואיפה החבל שאפשר למתוח אותם.
שמקושר בנק, איתם, שאוכל איתם את הארוחת צהריים, נכון, יודע בדיוק איפה...
ויודע להביא לך ולתפור לך את העסקה הכי נכונה, והכי טובה, עם הנתונים הכי טובים. לכן, יש הרבה מאוד אנשים שלא רוצים ומזלזלים. אני אומר, אם אתה קונה דירה בין אם זה להשקעה, או בין אם לגור בה, יש מספר דברים שאתה לא יכול לוותר עליהם. לא יכול לוותר על עורך דין שילווה אותך בעסקה, אתה לא יכול לוותר על בדיקה עם שמי מקדים לפני שאתה קונה את הדירה, או בדק של הבית, זה הוצאות שהן לא קטנות. ויועץ משכנתאות, אם אתה צריך מימון. לא לוותר על הכלים האלה, כי יועץ משכנתאות יכול להוזיל לך משמעותית את מחיר ההחזר החודשי, ואת ה... שאתה רוצה לקנות דירה. אוקיי?
אז אין ספק, זה הצעה מטורפת, אבל הבנו, ידע זה כוח. אוקיי. מה... אז בחנתי את האפשרויות שיש לנו, לקחתי את היועץ משכנתאות, מה קורה מול הקבלנים, מול הרוכשי דירות, מול מי שבעצם מציעים את הדירות עצמם?
אז בוא,
מה הם מציעים היום?
אז בדיוק, אז אתה יודע, אתה אוהב להרים לי להנחתות, אבל זה נקודה מאוד מאוד חשובה. יזמים וקבלנים היום מציעים המון הנחות, ובסופו של דבר הם צריכים לשווק. מלאי הדירות שלהם, רוצים למכור אותו, כל מלאי שהם נתקעים איתו, זה פחות כסף, זה הוצאות, זה מימונים גדולים שיש להם, ולכן התחילו להיות עכשיו בשוק הרבה מאוד, מה שנקרא, הצעות מאוד אטרקטיביות, 90-10, 80-20. מה זה 90-10? 90-10 זה אומר שאתה צריך לבוא בסך הכל עם 10% מהעון העצמי של הדירה.
זה שום דבר.
זה שום דבר. 10% מהעון העצמי של הדירה, ואתה משלם את ה-90% שקיבלת את הדירה.
בסוף.
בסוף. ובעצם אתה מתחיל רק אחרי שנתיים, כשאתה מקבל את הדירה, לשלם. ואז מה, בתקופת הביניים הזאת, אותם יזמים ואותם קבלנים, בעצם מסבסדים על חשבונם, באמצעות תשלומים של ריביות לבנקים, המלווה שלהם את הפרויקט. ובעצם מה יוצא? שאתה בא עם עון עצמי מאוד נמוך, קנית דירה, משלם את הכל בסוף, היזמים מכרו דירות, ואתה יכול בצורה הזאת לקנות דירה. עכשיו, אני רוצה שתבין, עצם אתה, הרוכש, אם הוא נכנס למבצעים האלה, מרוויח באופן אוטומטי בין 7-8% מעצם העובדה שהוא לא משלם את המשכנתא תוך כדי ומשלם אותה בסוף.
אוקיי,
זה כבר הנחה. ובנוסף, כ-15% על עליית הערך. תחשוב שאתה קונה דירה
סו-קולד,
על הנייר היום, ועוד שנתיים אתה משלם את היתרה, אתה כבר הרווחת 15%. אז בסופו של דבר, אמנם מחירי הדירות לא יורדים, אבל זוהי נקודה שחשב, כדאי מאוד לשים לב עליה, וכשבאים לקנות את הדירה, לבדוק איזה מבצעים אפשר להוציא מהקבלנים יזמים, כי זה מפחית את דרך הדירות.
זה נשמע מדהים, אבל... אתה יודע, אתה מתאר רק את החלק הטוב, ויש בזה גם דברים קצת, אתה יודע, בסופו של דבר, אם אני צריך היום להביא רק 10%, ולצערי, אני לא באמת יודע להביא את ה-90% האלה בשלב יותר מאוחר, אז אני יכול למצוא את עצמי גם באיזשהם סיכונים מסוימים בסיטואציה הזו.
לחלוטין, כמו בכל דבר, יש גם סיכונים.
זה לא פותח את השער בעצם להרבה רוכשים שאולי היו חושבים פעמיים אם לא היה את המבצעים האלה?
קודם כל כן, אבל כמו שאמרנו, אנחנו כרגע מנסים לתת את הספקטרום והאפשרויות איך כן לרכוש דירה. זאת אומרת, את כל הכלים שצריך לבחון אותם שאתה בא לרכוש דירה, לא להגיד עכשיו אין לי את הכסף, השוק נעלם ואנחנו לא רוצים לרכוש דירה. יש אפשרויות, כמו שאמרנו, ואחד מהם זה המבצעים האלה. אז אני מסכים, נכון, הכל לא הכל ורוד, בסופו של דבר... צריך להביא עון עצמי, אז נכון, אתה בא עם עון עצמי. בסופו של תהליך, כשמגיע הפרויקט אחרי שנתיים, אתה צריך להביא את ה-90%. אז כמובן, אחד הנקודות שאמרנו קודם כל, זה התייעץ עם יועץ משכנתאות. אז כל מה שאנחנו אומרים פה, וכל הנקודות שאנחנו עוברים עליהן, הכי טוב, זה אם אתה יכול לעשות את כולם במצטבר. זאת אומרת, גם לקחת יועץ משכנתאות, גם לקבל ריביות טובות מהבנקים ולבחון אותם, גם לקבל הנחות מקבלנים, גם וגם וגם. הרי בסופו של דבר, אם אתה תלווה מלווה על ידי יועץ משכנתאות, אני משוכנע שגם אם תקבל את ה-90-10, בסוף התהליך, היועץ משכנתאות עוד יגיד לך את זה בהתחלה, סליחה, אתה לא תוכל לעמוד בזה, אל תיכנס לעסקה. וזה ללא קשר לעסקה עצמה.
זה מצוין, זה מאוד חשוב, אבל... תוך כדי שאנחנו מדברים, אני, אתה יודע, אני מסתכל רגע, אני אנסה לחשוב רגע בתור משפטן, איפה המבצעים החדשים האלה מייצרים סיטואציות משפטיות שאולי לא היו קודם. אני קצת מתקיל אותך עכשיו, אני רואה, אבל אני משווה את זה רגע לעולמות אחרים שאני מכיר מהכיוון שלי, אם זה דובאי ואם זה כל מיני מקומות אחרים, גיאורגיה, שם קבלנים לא תמיד מציעים הצעות מהסוג הזה, למרות שזה הצעות שנשמעות בסך הכל מאוד מעניינות לגבי מה שהיה פה בעבר. שם יש למשל תשלומים, אתה יכול לשלם בתשלומים את הדירות, וזה בעצם הופך את זה לאטרקטיבי עבור כל מיני רוכשים מסוימים. אבל זה מייצר הרבה סוגיות משפטיות, זאת אומרת, מה קורה אם אתה מפספס תשלום, מה קורה עם זה. אז סתם לצורך הדוגמה, לפחות מההיכרות שלי במקומות האלה, אתה יכול בפספוס של תשלום, ממש פשוט לאבד דירה ששילמת עליה הרבה מאוד כסף. מה קורה בסיטואציות האלה פה בישראל?
כמו שאתה מבין, אז בישראל, בכל מקום אחר בעולם, אם יש לך חוזה ואתה מפספס תשלום, אז יש לך כנסות, יש ריביות, זה צמוד למדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבנייה, אבל גם לדבר הזה, בארץ, הקבלנים מצאו פתרונות. הפתרונות שהם מציעים, זה שנותנים לך את המחיר פיקס. מגלמים בתוך המחיר שלהם, זה חלק דרך אגב מהנחות הקבלנים, העלית הנקודה נכונה. קבלנים נותנים לך מחיר דירה, לדוגמה, ההפך הגמור מה שאתה היום פתחת את המייל ומצאת מאותו קבלן, כי אתה חתמת על הסכם הרבה מאוד קודם.
שהייתה תקופה טובה.
הייתה תקופה אחרת. אז היום יש מבצעים, והיום אתה יכול לקנות דירה, ואתה יודע מה המחיר גם בסוף. מגלמים לך בתוכו, ולא קונסים אותך במדד תשומות הבנייה, ולא קונסים אותך בעצמדות, וזה עוד נקודה שאתה יכול על בשרך להעיד, שהיא הרבה כסף. אז אתה שואל בארץ, אם אתה בודק את הנקודה הזאת ויכול לבוא ולהתווכח, בדיוק כמו אותו יועץ המשכנתאות שהתווכח על הריביות הטובות שאתה תקבל, גם כאן מול הקבלן לא צריך להתבייש, לבוא ולהגיד לו, חוץ מהמבצע הזה, אני מבקש, אני רוצה לקבע את המחיר.
אוקיי.
זו אותי נקודה מאוד מאוד
חשובה. זה עובר היום? זה עובר היום?
כן. Okay. בוודאי, בוודאי, בוודאי.
ותגיד, ומה עם אזורים שהם טיפה פחות אזורי ביקוש, פריפריה, זה לא אוטומטית מוריד את המחירים, מאפשר לנו אולי עוד יותר אפשרויות?
עוד נקודה שגם דיברנו, התחלנו להגיד אותה בחלק מהנקודות, זה גם אחת הנקודות שהיום יש קרוב למעל 70 אלף דירות שמשווקות בארץ. אבל לא כולם משווקות בתל אביב. יש ירוחם, יש קריית גת, ובכלל, אנחנו עכשיו, מה שנקרא, לקראת סוף הלחימה, הפסקת אש, לא הפסקת אש.
אתה מאוד אופטימי, אה?
קריית שמונה כרגע, מה שנקרא, היא כבר בתשתית להכנה לפינוי בינוי אחד גדול.
אז אני צוחק, אבל זה עצוב.
לא, לא,
זה במקום לפקוט.
זה עצוב, אבל אני כן יכול להגיד לך, שדרך אגב, ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אומר שהוא ינסה לא להחזיר את התושבים, ואת כל הבתים שנרסו שם, שנרסו פינוי פינוי,
זה הזדמנות, זה גאוני,
לא להחזיר אותם,
לנצל את הסיטואציה לטובת,
ולבצע פינוי בינוי מאוד מאוד גדול, בקריית שמונה. עכשיו אני אומר לך, בסופו של דבר, המלחמה הזאת תיגמר, אוקיי?
בעזרת השם.
וקריית שמונה, בדיוק כמו סדרות, בדיוק כמו ירוחם, בדיוק כמו תל אביב, חיפה וכל האזורים האלה, תחזור לפרוח. וההזדמנויות, ובסופו של דבר, ההזדמנויות האלה הפריפריות, אוקיי? לא אמרתי להרחיק את קריית שמונה, יש מחירים הרבה יותר שפויים מאזור המרכז. ולכן שבאים לקנות דירה, אתה לא חייב לקטוע אותי, כמו שאתה אוהב לעשות תמיד, אבל
אני משתדל להיות עקבי בכל פרק.
שבאים לקנות דירה, אז כן, זה לא בושה ללכת לפריפריה. דרך אגב, הדוגמה הכי טובה, נתניה. מה שנקרא קריית השרון. קח אותה 10-12 שנה אחורה, או אפילו טיפה יותר אחורה, 20 שנה, שאנחנו היינו יותר צעירים ויפים.
אני עדיין יפה.
אז כן, אתה כן. הייתה עיר פשע רשע, וראשת העיר שם עשתה שם מהפכה, והביאה עסקים, והורידה את הארנונה, והיום יש לך את עיר ימים, יש לך קריית השרון, הרבה מאוד אנשים ממרכז תל אביב עברו לשם.
ספר לי על זה.
כן.
אבל בסדר, נתת פה איזושהי דוגמה של פינוי-בינוי. דיברנו על קריית שמונה ומה שקורה שם, אבל אפרופו פינוי-בינוי, איזה הזדמנויות זה מביא?
אני אגע בנקודה קצרה, כי פינוי-בינוי זה עולם ומלואו, אבל פינוי-בינוי זה עוד נקודה לדעתי, זה הנדלן החם הבא. הרי קרקעות, גם באזורי פריפריה וגם באזורי המרכז, אין כבר, אין כבר. המקום הבא שיכול להביא לעסקאות חדשות ולהתגבר על מה שנקרא מצוקת הדיור, זה פינוי בינוי, לקחת מבנים ישנים, להרוס אותם ולבנות מגדלים. זה הפתרון, ולכן, איפה זה עוזר למי שרוצה לרכוש ולמצוא הזדמנות טובה? פינוי בינוי, לחפש עסקאות במקומות, לא משנה איזה מקומות, במקומות שעדיפים, שהם עוד לא עברו פינוי בינוי, שהם בתהליך פינוי בינוי, זה בדיוק כמו לקנות דירה על הנייר. אתה יכול לקנות את הדירה, היום גם יש כאלה שמתקקמים, ורוצים לתת לך את עליית הערך.
פה אני רגע, אני רוצה טיפה להיכנס איתך, טיפה בכל זאת לעשות דריל דאון לעניין הזה. אני עכשיו משקיע, אני רוצה לנצל את הסיטואציה הזו, אוקיי? איך אני יודע באמת, חוץ מהאזורים, כמו שאמרת, שבאמת הולך להיות פה פינוי-בינוי, לא הולך להיות פה פינוי-בינוי, איך אני יודע שאני באמת קונה במרכאות על הנייר, כמו שאמרת, עסקה טובה? בפינוי בינוי, אני בונה בית ישן, שבור.
פינוי בינוי, אוקיי, זה בדיוק, זה לא, זה הרבה יותר בטוח, למשל, מעסקה שנקרא שאתה קונה קרקע חקלאית. קרקע חקלאית, אתה, אוקיי, קרקע חקלאית, אתה לא יודע מה אתה היית אופשר, אין לך מושג, זה יכול להיות 5 שנים, יכול להיות גם 10 שנים. אבל פינוי בינוי, קודם כל אתה קונה בית, דבר ראשון, אתה קונה אותו בערך נמוך.
עכשיו, החוכמה... אבל הרבה פעמים כאילו מגלמים לך כבר את המחיר, לא?
בסדר, אבל עדיין, גם אם מגלמים את המחיר, יש עסקאות, לא כל עסקה בשוק היא עסקה טובה, לא כל, תכף אנחנו ניגע בנקודה האחרונה שמסכמת לנו, שאתה תבין, אבל לא כל כלי שיווקי של קבלן, יזם, אומר שהעסקה היא עסקה טובה. אנחנו בסופו של דבר נותנים היום כלים, איך, מה צריך לעשות ולבחון, כדי כן לחפש הזדמנויות בשוק שכל הזמן הוא עולה. אז יש. אז גם בפינוי-בינוי צריך להסתכל, לראות אם יש חוזה, אם כבר חתמו כל הדברים, אם יש קבלן או אין קבלן, אם יש יזם, אין יזם. יכול להיות שזה בתחילתו. כמה שהפרויקט יותר יהיה בתחילתו,
ככה... תשיג עסקה יותר טובה.
עסקה יותר טובה.
הבנתי. אז בוא רגע נסיים עם יותר מדי פעמים האלה שדיברת, פרי, 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 סל. מה זה?
אז זה לא שהמצאתי שהוא משהו חדש, אבל זה היזמים והקבלנים, ובעצם... זאת היא בעצם הנקודה האחרונה שתסכם ותיתן מה שנקרא את הנקודה האחרונה שהיא בעצם הכי חמה היום, פריסלים. המילה פריסל, מה זה פריסל? פריסל בעצם זה שלב מוקדם של מכירת דירות בפרויקט חדש, אוקיי? שלפני שמתחיל הבנייה, אז היזם יוצא לשיווק וקורא לזה פריסל, מה שנקרא מכירה על הנייר. אוקיי? אבל מתוך כוונה...
מה הפריסל בזה? אנחנו בדרך כלל קונים על הנייר, נכון. עוד לא...
אז בסופו של דבר המטרה של הקבלן היא לעשות, מה שנקרא באז, לבוא ולמכור את הדירות האלה במחיר, כשהוא עדיין על הנייר, לא כל אחד רוצה לקנות על הנייר, קונה במחיר טיפה יותר זול, וככה אתה מרוויח מחיר אחוז מסוים. איפה הבעיה? היום כל שיווק של דירות נקרא פריסל. אז זה כבר לא פריסל. ולכן... נולד עכשיו משהו חדש, פרי-פריסל. פרי-פריסל. מה זאת אומרת? בסופו של דבר, הפריסל האמיתי הוא במעגלים סגורים של אנשים...
מה, מפה לאוזן?
מפה לאוזן, מאותם קבלנים.
פרוטקציה של מפאי, מה?
אני לא יודע איזה פרוטקציה, אבל מאותם אנשים, מאותם חברות בנייה, קודם כל לפרנדס אנד פמילי, ואפשר להגיע אליהם. וגם היום נולדו מעין קבוצות קטנות כאלה של רוכשים, שמתאגדים ופונים לקבלנים. ואומרים, תעשו לנו פריסל. אנחנו עכשיו 20 אנשים רוצים לקנות פה...
מה, במסגרת קבוצת רכישה?
לא קבוצת רכישה. במסגרת התאגדות של קבוצת משקיעים, רוכשים, שרוצים לקנות, פונים לקבלנים כאלה ואחרים. יש לכם פרויקט שם, אנחנו מוכנים...
כוח קנייה בעצם.
כוח, בדיוק, כוח קנייה. ואז באים ועושים פריסל אמיתי, ויש פה הנחות משמעותיות. ההנחות האלה יכולות להגיע לעד 20% ממחיר הדירה. זאת אומרת, ונסכם, בסופו של דבר, מכל הנקודות שהיה לנו היום, אז חשוב לבוא לבדוק את משכנתאות, ללכת לבדוק אם יש פריסלים טובים, הנחות של הקבלנים, ללכת ולבדוק אם יש ריביות טובות, לא להתבייש להתייעץ עם בעלי מקצוע.
זה אנחנו תמיד, בכל פרק אומרים, בעלי מקצוע, בעלי מקצוע, בעלי מקצוע.
שורה התחתונה...
בעיקר עורכי דין.
נכון.
ושיש הזדמנויות.
נסכם שהזדמנויות בשוק הנדלן תמיד קיימות, גם אם מה שנקרא המחירים עולים, תמיד, תמיד יש הזדמנויות, פשוט חייבים להכיר את הכלים, את הסיכונים.
אז נתת לי הרבה תקווה, שבעצם אנחנו עוד יכולים להשיג את החלום.
נכון. טוב, אז גיא, תשמע, היה לי כיף.
עשית לי הרבה נחת, אתה יודע, זה היה פרק שכאילו נותן לי הרבה תקווה.
כן, תקווה. אתה רואה, מבעיה שהיום קיבלת מייל, עשינו פרק שלם, ואני מקווה מאוד ש...
בסוף המייל הזה אולי בכל זאת יצא לי ממנו משהו, חוץ מעוד כסף.
תודה רבה לכולם, למאזינים ומאזינות, וניפגש בפרק הבא.
בחר וקליינבוים. כי הגיע הזמן לדעת יותר על משפט מסחרי. בהגשת עורך הדין דניאל בחר ועורך הדין גיא קליינבוים. הפודקאסטים של 103 FM.